שלום וברוכים הבאים לפודקאסט שלי על הדרך, שיחות עם טובי פולק, פרק חדש וכמו שקורה לא מעט בפודקאסט הזה, אורח לא חדש, אורח שמופיע כאן בפעם השנייה, ומדובר בראש עיריית הוד השרון, המקום שבו אני גר, אמיר כוכבי. שוחחתי עם אמיר, אנחנו משוחחים מדי פעם גם בלי קשר, אבל ערכתי את אמיר בפודקאסט ממש בראשית דרכו, חודש או חודשיים אחרי ש... הפודקאסט החל להופיע, אחרי שהשקתי אותו, וזאת הייתה סוג של שיחת היכרות בהרבה מאוד מובנים, לא שאני הייתי צריך להכיר את אמיר, ואני עדיין לא מכיר אותו מספיק טוב, אבל כן, אתם יודעים איך זה להיות ראש עיר, מה המשמעויות של להיות ראש עיר, הקשיים, האתגרים, הטענות, ההצלחות, הסיפוק וכל השאר. זה גם היה בשיא תקופת הקורונה, ככה שגם דיברנו לא מעט על העניין הזה, איך עוברים את זה, איך עוברים את זה גם כשחולים, שאנחנו חולים בעצמנו, ועוד ועוד. ועכשיו, שנה ומשהו אחרי, החלפנו כמה מילים לפני מספר שבועות, והגענו למסקנה שהגיע הזמן גם לשיחה, יותר בוגרת נקרא לזה ככה, שיחה פוליטית, שיחה פוליטית ברמה הארצית. ועשיתי חשבון מהיר, ונדמה לי שמאז שאמיר כוכבי נבחר לרשות עיריית הוד השרון, ואנחנו מדברים על נובמבר 2018, הוא חווה כבר מערכת בחירות ארציות רביעיות, אם ספרתי נכון, ויש סיכוי שעד שהוא יתמודד מחדש, אם הוא יחליט להתמודד מחדש לרשות העירייה, שזה בחירות שהן אמורות להתקיים בעוד שנה, יכול להיות מאוד שכבר יהיו בחירות חמישיות ושישיות, שזה מעניין קצת לדבר על העניין הזה. אז זהו, נשמע את קטע הפתיחה של סיילנט רגרשן, ונעבור לשיחה עם אמיר כוכבי, ראש עיריית הוד השרון. עוד רגע. אמיר כוכבי, שלום לך, מה שלומך?
סך הכל בסדר, מה שלומך?
אני בסדר. הכנסתי את עצמי לתוך מחויבות שקצת מטריפה את דעתי, ב-15 חודשים האחרונים, אתה היית בין הראשונים, כמו שאמרתי קודם בפתיח, ואני שמח, זאת אומרת, אני שמח על כל מי שמוכן, אתה יודע, להתנסות במשהו חדש, שהיה חדש בשבילי וחדש בשביל האורחים שלי יחד איתי, לנסות להרים פודקאסט כזה, ומאז כבר עברו שנה ושלושה חודשים ו-200 פרקים, אתה תהיה הפרק ה-201, שזה לא נורמלי, אבל אתה יודע, אתה עובד יותר קשה, אז מה אני מתלונן? וציינתי שאתה ראש עיריית הוד השרון, כמו שאנחנו יודעים, אני גר בהוד השרון, אנחנו מכירים לא ברמה של יום יום, אבל מכירים לא מעט זמן, אפילו לפני הבחירות, ואתה נבחרת בנובמבר 2018. אנחנו עכשיו אוטוטו נובמבר 22, יש עוד שנה לכהונת ראשי הערים שנבחרו לפני 4 שנים, כי מי שלא יודע זה ל5 שנים, ועד שאתה תעמיד עצמך לבחירה מחדש או לא, עד שיהיו בחירות שוב, המציאות היא שאנחנו כבר עוברים את מערכת הבחירות הרביעית, אם אני סופר הכלליות, הרביעית, ויש מצב שהיא לא תהיה אחרונה בתוך הקדנציה הזאת. תגיד לי, מה הטירוף הזה? איך אפשר לשרוד? אתה הרי גם בא מהפוליטיקה הארצית, נדבר על זה, ואתה חי בתוך פוליטיקה מקומית, וגם על זה נדבר. זה מדינה, חברה, ארגון יכול להתנהל בדרך הזאת? מהניסיון שלך?
אתה יודע, אנחנו מתנהלים, עובדה, הנה, זה קורה.
אני יכול לחלוק עליך, אפרופו החדשות מהלילה, אתה יודע, מתנהלים כשמתנחלים מרביצים לחיילים, וכולם מתפרים בכל מקום, ותקציבים לא עברו במערכות הקודמות במשך כמה, כמעט 3 שנים, ואתה יודע מה זה לחיות כרשות מקומית שאין תקציב ארצי, אין תקציב מדינה מה שנקרא. טוב, אתה יודע, לא בדיוק חיכתי שתענה לי עניינית על איך מתנהלים, אני יודע שמתנהלים. אז כן, זה ממש מטורף. הלכתי קצת לביוגרפיה שלך, ואתה לא נולדת בתוך השלטון המקומי. יש לך ניסיון בפוליטיקה מקודם, אני יודע שאתה היית מזוהה, לפחות בעינינו המקומיים פה עם מרץ, אפילו היינו באיזה חוג בית, לפני, גם נפגשנו לפני עידן ועידנים, זוגתך הייתה פעילה במשך שנים בתחום הזה, ובאחרונה אתה קצת עברת חצי כביש, עברת לאמצע הכביש איפשהו ברמה הפוליטית הארצית. בוא נחזור אחורה, איך הגעת בכלל לפוליטיקה ארצית to begin with? מה משך אותך לשם?
אני אגיד שזה לא עניין של מעבר כביש, אלא זה עניין של ניסיון. חלק מהמציאות הזאת שאתה מדבר עליה, שמערכות בחירות חוזרות, זה בעיניי כי המערכת הפוליטית שלנו, שהיא אף פעם לא הייתה רגועה מדי, ואף פעם לא הייתה חשודה ביותר מדי היגיון, עוברת תהליך שקורה עכשיו בכל העולם. התהליך הזה הוא תהליך שהופך את המערכת ממערכות, נקרא לזה אידיאולוגיות של פעם, למערכות שמבחינות בין פופוליזם טהור לבין ניסיון באמת למשול ולהוביל מדיניות. והמאבק הזה, כרגע בחלקים גדולים של העולם וגם בישראל, נוטה לכיוון הפופוליזם, ולכן ההחלטה שלי כראש עירייה היא באמת לחזק את המאמץ נגד לפופוליזם הזה, במקום שבו אני חושב שהוא הכי משמעותי. זאת אומרת, בערכים שלי, בעקרונות שלי, אתה, אני, אנשים שהיו אז באותו חוג בית, חולקים לא מעט ערכים משותפים. רק שתיקר המאבק מבחינתי צריך לשים על זה שבאמת נצליח לייצר פה ממשלה שפויה ועקבית שגם תחזיק מעמד לאורך זמן, כדי לנסות לבלום את הגל הזה שתוקף אותנו כבר שנים ובשנה שנתיים האחרונות, או בארבע שנים האחרונות ביתר סט. ולכן המעבר חצי כביש הזה לצורך העניין.
כן, אני רק אגיד, לא הזכרת את זה ואני לא הזכרתי קודם, שאתה במערכות הבחירות המוניציפליות הקודמות, היית שותף עם ארץ, הקמת קצב, קצב, איך קראת לה?
קצב.
לא, אסור להגיד לו קצב.
כל צעיר בעיר.
יפה, אבל שזה היה, היו חיבורים עם ארץ, ואחר כך בבחירות האחרונות עשית קואליציה עם יש עתיד.
ומרץ. החיבור הראשון בארץ.
כן, יש עתיד ומרץ.
ליש עתיד היה בעוד השרון, משם יצא ממשלה, רק היה חסר לנו בנט.
יפה, וגברת על היריבה העיקרית שלך, זאת שעלתה לסיבוב השני, יפעת קריב, שהייתה מזוהה עם יש עתיד קודם, זאת אומרת, היא הייתה חברת כנסת בקדנציה הראשונה של לפיד בין 2013-2015, וזה היה קצת מוזר המעבר הזה, כי אני חושב שלפחות אני ברמה האידיאולוגית, ברמת השקפת העולם, אני לא בטוח עד כמה פוליטית אידיאולוגית יש חיבור אמיתי בין יש עתיד למרץ, ולא מרץ כמרץ או יש עתיד יש עתיד, אלא בין שמאל אידיאולוגי למרכז, אתה קורא לזה, אתה תקרא לזה, אני לא יודע איך תקרא לזה, אמרת שזה אנטי פופוליזם, אבל הוא יותר לא בשר ולא חלב, אם אתה שואל אותי, לפחות העמדות של יש עתיד הארצית, של יש עתיד המקורית. אז איך באמת אתה חי עם המעבר הזה?
א', אני לא מסכים.
אוקיי, מותר לך.
אני
אגיד לך רק מה סילבי קשת הנפלא אמרה על זה פעם, מי שהולך באמצע הכביש נדרס, אז או שאתה בוחר את הצד הזה או שאתה בוחר בצד הזה, אבל זה באמת, האחריות היא שלה, לא שלי.
קודם כל אני חושב שברמה המקומית החשיבות או הזיהוי של מפלגות הוא מה שנקרא, פחות משמעותי, אתה יודע, הצביעו לי גם אנשים שהם ליכודניקים, הצביעו לי גם דתיים, כאילו זה לא איזה, החיבור העירוני נעשה באמת כאיזשהו אמצעי לייצר קואליציה משמעותית ויציבה, שתאפשר לנו לקדם את התפיסות שאנחנו חושבים שנכונות לעיר כמו עוד השרון. אז לא רק בניהול היומיומי, אלא גם באופי ובמרקם החיים העירוני, כפי שאתה מצפה שיהיה למקום שאתה חי בו. למשל, תחבורה ציבורית בשבת, למשל, יותר עסקים שפתוחים בשבתות, למשל, חופש פולחן שמאפשר מקום לרפורמים, לקונסרבטיבים, לנשים, רחמנא ליצלן, להוביל טקסים דתיים בחגים. ועדיין במקביל לתת את השירותים הנדרשים גם לאוכלוסיות האחרות. ולכן החיבור הזה בעיניי מעבר לזה שהוא ברמה של הפוליטיקה המקומית הדבר המרכזי שזה אפשר החיבור זה בעצם להניע מערכת בחירות שהיא לא נתמכת בשום אופן על ידי אותם גורמים שרגילים לתמוך במערכות בחירות מקומיות, שזה כל מיני בעלי עניין עירוניים, בעלי אינטרסים כאלה ואחרים, כל מיני סיפורים שיכולים לפגוש אותך אחר כך בהמשך הדרך, עם איזושהי ציפייה שבגלל שהם עזרו לך, אז אתה תבוא לעזור להם עכשיו.
זה במקרה לא הטוב, לפגוש אותך, לא... לפגוש אותך בבתי המשפט לפעמים, אבל זה לא אתה.
יאיר לפיד וזהבה גלאון, האינטרסים שלהם הם, נקרא לזה אינטרסים ערכיים ולא אינטרסים נדלניים, ולכן בסופו של דבר כשאתה עושה חיבור בין מפלגות, על בסיס, אגב, אני מזכיר עצמאי, זאת אומרת,
כן, קצת... זהו, רציתי להזכיר שהרבה מאוד שנים...
הרשימה העצמאית שלי היא הבסיס בכלל לחיבורים האלה, ולכן גם מידת העצמאות נשמרת, אבל נראה לי, חרגנו פה כבר מי...
לא, אני בעד לדבר...
זה כבר פודקאסט על שלטון מקומי,
לא, אני לא התחייבתי לך שלא נדבר על הפוליטיקה הארצית, אתה יודע, השיחה הזו פתוחה כמו שסיכמנו, אבל לא, אני לא מאתגר אותך יותר מדי, אני בטוח שיהיה לך מה להגיד גם על זה.
לא מאתגר, פשוט נראה לי לא מעניין את הציבור, פוליטיקה מקומית.
אתה לא מאמין איזה דברים מעניין את הציבור, אני רואה את זה במספרים, קשה לדעת מראש, אבל אני רק...
אז אני רק אגיד שאמרת לי שזה פרק 201, אז אני קורא את עצמי לפרק 401 בתור...
חופשי, בתור בוגר 401.
בתור שריונר שגדל בחקירה.
אז אתה יודע מה, צריך ללכת אחורה ולבדוק מה היה בפרק 79. תראה מה זה, זה לא יוצא מאיתנו, אני, אתה יודע, יש לי עליך איזה פור של שנתיים, שלוש, עשרים ומשהו, וזה לא, פשוט לא יוצא. לא, אני רק אגיד שהתמורה המרכזית, אני חושב שהשינוי הדרמטי בכל מה שקשור בשלטון מקומי, וראינו את זה עוד הרבה לפני... הקדנציה של אמיר כוכבי בהוד השרון עם ראשי הערים הבולטים של תל אביב ושל חיפה ואפילו ירושלים, זה המעבר לבחירות אישיות לצד הבחירות של הרשימות הפוליטיות, הרשימות המפלגתיות נקרא לזה, ובאמת החיבורים נעשו מאז לא שגרתיים, לא כמו שהם נעשים בדרך כלל, לא על פי המבנה הפוליטי הארצי.
אתה יכול לראות את זה לפי עשורים ממש, כשאני הייתי ילד בפתח תקווה בשנות ה-80, הבחירות היו בין הליכוד לעבודה, זה בכלל לא עניין...
כן, דוב תבורי היה, נדמה לי...
זה בכלל לא עניין את האנשים, היה גיאור הלב, והיה, אני לא זוכר מי רץ מולו, וזה לא עניין את האנשים, הראשי הערים, זה היה קרב מפלגות.
זה נהפך לבחירות אישיות כמעט ברמה
אחרי זה בשנות ה-90 ו-2000, לא רק שזה נהפך, קודם כל הפונקציה של ראש עירייה, הלכה והתחזקה לאורך השנים האלה, ואנשים רצו לדעת מי הבן אדם הזה שמגיע אליהם כדי זה, ובמקביל התחילה הסלידה מהשלטון המרכזי וההתרחקות מהמפלגות, ולכן גם ראשי רשויות מדהים לא רצו את הזיהוי המפלגתי. עכשיו, בעשור האחרון, או במערכת בחירות המוניציפלית האחרונה וזאת שלפניה, אתה רואה חזרה למשחק של המפלגות הארציות, חלק מזה בעיניי מסיבות טובות, חלק מזה כמו כל דבר שקשור ל-12 או כמו רוב הדברים שקשורים ל-12 שנות שלטון נתניהו, קשורים גם בדברים לא טובים, זאת אומרת אנשים הלכו והצטרפו לליכוד כי זאת הייתה הדרך שלהם, כי ראשי רשויות וראשי מועצות לקבל איזשהו יחס משרים או איזשהו תקציב, דברים שמגיעים להם בחוק. כן. ועדיין נמנעו, או לשס, או לכל מיני דברים כאלה, ומצד שני, כמו שאמרתי, זה כן אפשר גם להרבה מאוד אנשים, גם לקדם סדר יום שמתאים לעיר, או לרשות, וגם אפשר להם, כמו שאמרתי, את השחרור מהצורך בללכת ולגייס במקומות שאחר כך יבואו לדרוש תמורה.
אני מקבל את זה לגמרי, אני זוכר את השנים ההן טוב מאוד, את כל הבחירות שהן היו פוליטיות לחלוטין, או מפלגתיות בעצם לחלוטין, ובכל זאת אתה לא הצטפקת בקואליציה העירונית, שחיברה בין מרץ יש עתיד והסיעה העצמאית שלך, אלא גם איבדת תמיכה ביש עתיד ברמה הארצית, זאת אומרת, זה פחות שמאל אידיאולוגי כמו שאנחנו, אני משער שהדעות שלך באופן כללי, לא, באופן פרטני אפילו לא השתנו,
אבל... אני יכול להגיד לך שכשראש הממשלה רואה אותי, בפעם האחרונה שזה קרה לפני דרך חודש, הוא עדיין קורא לי השמאלן.
אבל אתה לא, זה בדיוק מה שניסיתי להגיד.
מה הבאתם לי את השמאלן? אז זה בסדר, אני יכול לחיות עם זה, והכל טוב, אני יודע איפה הערכים שלי, ועל איזה דברים אני לא אתפשר, אבל אני כן חושב שאנחנו נמצאים כבר יותר מדי שנים, בתוך מאבקים, שכשלפעמים אנחנו מתעקשים לראות את כל אחד את הנישה שלו, אנחנו לא רואים את התמונה הכוללת. אני יכול להגיד לך, אתה התחלת את הרעיון הזה בלדבר על זה שזאת מערכת הבחירות הרביעית מאז שנכנסתי לתפקיד כראש עירייה.
נכון.
ואני רואה שעירייה בעיר איתנה, כלכלית, מוסמכת, תכנונית, עם סוציו-אקונומי 9, ועדיין אני אומר לך, 4 שנים האלה, או 4 מערכות בחירות האלה, הן הוראיות. הן לא מאפשרות ודאות, הן לא מאפשרות לקדם פרויקטים משמעותיים. אנחנו חיים משגרה לשגרה, אני אזכיר לך, שבתוך האירוע הזה, בתוך 4 מערכות בחירות האלה, עם העיכובים בתקציב מדינה, עם כל הדברים האלה, קורונה, הפיגוע העולמי הזה, שהעצים פתאום את הכוח של הרשויות המקומיות, לא כי אנחנו כאלה תותחים, אנחנו כן, אבל לא בגלל זה, זה פתאום הוא עצם.
אז השיחה הקודמת בינינו הייתה בעיצומה של המגפה. אני רק מזכיר לך, אתה היית אחרי חיסון, היית חצי שפוך, ואני זכרתי את זה, ואני בהחלט רואה ומוצא לנכון לציין, וזה לא רק אמיר כוכבי בהוד השרון, אלא בכלל השלטון המקומי, כמו שאתה אמרת לפני רגע, תפקד גם השלטון המקומי וגם קופות החולים, בניגוד הנעצות שזורקים על כל מיני גופים מהסוג הזה ביום יום, אנכרוניזם, ההסתדרות של פעם, סיפורים והכל, לא, בסוף, 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 אגב, ברמה אפילו הבינלאומית, באו ללמוד איך זה התנהל בישראל, כי המבנה שהוקם פה בשנות ה-50, בראשית שנות המדינה, הוכיח את עצמו כיעיל מכל הדברים האחרים שעשו במקומות אחרים.
למרות שגם שם היה צריך את השלטון המקומי, א', כדי לדרוש את העירוב של קופות החולים, אחרי זה גם לדרוש שהמדינה תכפה עליהם, להבין שזה לא הזמן להתחרות על לקוחות, זאת אומרת, לא יתנו עכשיו חיסונים בהצטרפות לקופות חולים, כי קופה X השיגה וקופה Y לא השיגה.
לא,
ודאי
שלא, ודאי שלא. לא, אני, תשמע.
היה, זה ככה זה התחיל.
אני זוכר, תשמע, אני לא מכיר את כל הניואנסים שאתה מדבר עליהם כאן, אבל בסופו של דבר, המדינה בכללותה, על כל המרכיבים שלה, כמו שדיברנו עכשיו, השלטון המקומי וקופות החולים, ובניהול, אתה יודע, לפעמים בעייתי של משרד הבריאות, בסופו של דבר התנפלה על הדבר הזה, ויכלה לו, לפחות מה שאנחנו רואים כרגע, שזה לא מובן מאליו, יש מקומות אחרים
זה גם ממש לא מובן מאליו, שוב, כשאתה נזכר, ב-12 שנים של ייבוש המערכות הציבוריות, גם מערכת הרפואה, וגם המערכת רווחה והעבודה הסוציאלית, בוודאי מערכת ההוראה והחינוך, זאת אומרת, כשאתה רואה איך לאורך שנים השילוב של פופוליזם ופולחן אישיות של מנהיגות מביא לזה שהשלטון המרכזי מזניח כל אספקט אפשרי כמעט מתפקידו, אתה מבין שעם כל הכבוד, אני לא עכשיו רב על השאלה האם מספר 7 או 8 במרץ ייכנסו לכנסת, אלא השאלה היא איך אני דואג לזה שתהיה פה באמת ממשלה, או איך אני ביחד עם עוד הרבה מאוד אנשים, איך אנחנו דואגים לזה שתהיה ממשלה יציבה, שתחזיק מעמד לאורך זמן, ותקדם ותתחיל לפצות על כל השנים האלה של ההזנחה.
אני איתך במאבקך הצודק הזה, אין פה בכלל שאלה, ותשמע, אני הייתי, אתה יודע, השקפת העולם שלי הייתה ונשארה שמאל, אני לא אתפקד ולא אפעל פוליטית למען דברים שאני לא מאמין בהם, האמת שגם לא פעיל פוליטית יותר מדי גם בדברים שאני כן מאמין בהם, אבל זה כבר עניין אחר. ברור לי לגמרי שהקצוות לא, לפחות בצד שלנו, לא מספיק משפיעים על סדר היום הציבורי. אנחנו רואים מה קרה בממשלה האחרונה. בסופו של דבר, הממשלה שהוקמה...
זה תלוי איזה קצוות, לא יודע.
לא, 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 אמרתי, בצד שלנו. ציינתי מיד בצד שלנו. הממשלה הזאת שהוקמה, שחברים בה גם מרץ, גם העבודה וגם רעם, היא הממשלה אולי יותר ימנית מכל הממשלות שהיו לנתניהו, לפחות עד היום. היא ממשלה אולטרה ימנית.
ונפתלי בנט, סליחה, ראש הממשלה הקודם.
אבל אתה יודע מה, והוא לא היה הכי ימני בממשלה הזאת. כשאני מסתכל על זה, אתה יודע, הבשורה של השינוי, לפיד שהוא לא ישמאל, צריך להגיד, אבל נניח שהוא איכשהו, שאנחנו יכולים להסתדר איתו, אבל גנץ, שהוא רחוק מאוד מזה, שלא דבר על סער וליברמן, שהם אנשי ימין מובהקים ועוד דומיהם.
אני אציע רגע ראייה אחרת, בסדר? אוקיי. כי אני חושב שיש שיח, נקרא לזה בצד השמאלי של המפה, שהוא שיח הרבה פעמים מאוד כועס על הנטישה של אנשים, ועל הליכה לכיוון אחר. ואני רוצה להגיד שבעיניי זה דווקא הפוך, כי אני חושב שיש הרבה מאוד ערכים שפעם היו מנת חלקה רק של מרץ, שהיום הם בקונסנזוס, או לפחות בקונסנזוס של המחנה. זאת אומרת, יש הרבה מאוד דברים, בין אם זה בזכויות מקהילת להט"ב, או יש לא מעט דברים שהם כבר לא סולו של מפלגה כזאת או אחרת. ולכן אני חושב שיש הרבה מאוד ערכים היום שהם מתפרסים בצורה יותר רחבה. זה נכון שיש דברים אחרים שעדיין נשארו, ואני חושב אגב שאולי שם יש איזושהי, יש שתי שאלות. א', האם המפלגות שקידמו את הערכים האלה לא הצליחו למצוא את הדרך המתאימה לקדם, או האם פשוט השינוי הדמוגרפי הוא כזה שהנושאים האלה פשוט לא מעניינים את רוב הציבור היום?
אז אני אלך איתך עוד צעד אחד קדימה ואני אגיד לך שאתה צודק, אבל לא מספיק צודק. זאת אומרת, אתה צודק ולא הלכת עד הסוף. אתה עבדת בזמנו עם מישהו שהיה איש ליכוד, רוויזיוניסט, ביתריסט, רוני ברון. ואני שוחחתי איתו.
רק שאני עבדתי עם רוני ברון כשהוא היה כבר בקדימה.
שנייה. תאמין לי, גם אני דיברתי איתו כאקס קדימה, אבל גם כאקס ליכוד. עכשיו, לא רק כאקס ליכוד, גם כאקס רוויזיוניזם, וגם כאקס ביתריזם. והוא אמר לי, הוא אמר לי בגלוי. אגב, כמו אולמרט לפניו, שגם איתו שוחחתי, שהאידיאולוגיה הבסיסית, האמונה בארץ ישראל השלמה, בשתי גדות לירדן, בחמשת הממים, כל הז'בוטינסקאות הקלאסית, לא עזבה אותם, רק שהמציאות לא מסתדרת בדיוק לפי החלומות של פעם. אגב, גם לשמאל, אין מה לעשות, אין יותר, הקיבוצים לא רלוונטיים, והסוציאליזם שהפך לקומוניזם או התערבב איתו, הוא לא בדיוק החיים שלנו היום פה, אבל נניח לזה. אני אגיד לך מה, לאן הגענו בשיחה רוני ברון ואני? אמרתי לו, אחרי שהוא אמר, אם אולמרט היה נשאר, ואם שרון לא היה נכנס לקומה, אז היום היינו אחרי כבר הסדר מקיף מאוד בשטחים, וכמו שפינינו את גוש קטיף, ככה היינו מפנים את רוב ההתנחלויות בגדה. אמרתי לו, אוקיי, אמרת, בסדר, אבל לא משנה, נניח שהוא מאמין שזה נכון, ואז אמרתי לו, תקשיב, אתה שלום עכשיוניק. ואמרתי לאולמרט גם, ההצעה שלך הייתה, לפחות על הנייר, מרחיקת לכת יותר מההצעה של ברק. ובוודאי יותר מההצעה של רבין, שרק חתם על הסכם מאוד מאוד מקומי, והיישום היה אמור להיות ברוח הסכמי קמפ דיוויד, עם האוטונומיה, בגין לפניהם. זאת אומרת, המציאות זזה בצורה כזאת, שהימנים ביותר נהפכו לסוג של אלה שהפגינו, אני הייתי אז חייל, אבל ב-78, בשלום עכשיו, המקורי, בעד שלום עם סעדת. כשסגרו אותי בסיני, כי חשבו שסעדת זה תרגיל עונה גדול ותתחיל מלחמה גדולה. כן, אז נכון שהם זזו, אבל שאלתי אותו, אז מה קרה לליכוד? הוא אומר לי, העם השתנה. אפרופו ההערה שלך על הדמוגרפיה. והמציאות היא שאין ליכוד היום. זאת אומרת, מה שיש היום זה מתלגד נתניהו.
ולכן אני חוזר למה שאמרתי בהתחלה, שבעיניי השיח הפוליטי שלנו, שלב ההתבגרות שלו עכשיו, זה ההבנה שהגושים קיימים, אבל הם מתחלקים אחרת. זאת אומרת, אם אני יכול, באמת, אתה יודע, אם אני יכול לשבת כראש עירייה, ולשמוע ראש ממשלה כמו נפתלי בנט מדבר על דברים, ואני מסוגל לנהל איתו שיח, אני יכול לא להסכים איתו על חלק גדול מהדברים, אבל אני יכול להאמין לערכים שמניעים אותו, אז ההתנהלות של המערכת הפוליטית היא אחת, אבל אם אני יושב אצל שר במשרד, כשכל הדרג המקצועי שלו אומר, ראש העירייה צודק, מגיע לו X, מגיע לו Y, והוא גם מוכן לשלם על זה Z, וכולם מסכימים, מהזוטר עד הבכיר, ואני יוצא החוצה מהפגישה אחרי שהשר מסביר לי שאין תקציב ונראה, אבל אתם בעדיפות ראשונה, ואני יוצא החוצה ואני שומע את העוזר הכי זוטר בחדר אומר, וואלה, צודק ראש העיר הזה, מסכנים התושבים שלו שהוא שמאלן והוא לא יקבל שקל. אז אתה מבין שהמערכת הפוליטית שלנו מתחלקת אחרת היום, כי הוא לא אמר שמאלן, זאת אומרת הוא אמר שמאלן אבל הוא התכוון למשהו אחר, הוא התכוון זה לא משלנו, וככה הם ניהלו את המדינה, ואנחנו היום במצב אחר, ומתחילים לשאוף שהמצב האחר הזה לא רק ישתמר אלא גם מתחזק, שימשיכו לנהל את המדינה, אנשים שרוצים לנהל את המדינה, לא אנשים שרוצים לנהל את העסקים הפרטיים שלהם, או את החלצות שלהם ממשפט, או את הכנופיה שהם הביאו איתם לנהל את משרדי הממשלה. כי הדבר הזה, זה מה ש... זה מעגל שמעצים את הפערים בחברה, ואת הסלידה בחברה, ואת השנאה בחברה, וזה אי אפשר לצאת ממנו. עכשיו, זה כבר לא שאלה של אתה מרץ או עבודה או ליכוד, לא, זה שאלה של מושחת או לא, מושחת כאמירה כוללת של מוכן לשעבד משאבים ציבוריים לטובתך הפוליטית האישית ואין בלי זה, זאת אומרת זה המשמעות היחידה של השלטון שלך, והדבר השני זה כמו שהגדרתי בהתחלה בצורה קצת רחבה אולי, שלטון פופוליסטי או לא, האם אתה עכשיו הולך וצועק ושולף אקדחים וזה הדבר היחיד שאתה יודע לעשות, ואם תחס וחלילה תקבל איזשהו שלטון, לא תדע אפילו מה לעשות איתו וככה זה ייראה, או שאתה בא עם תוכניות סדורות, וכן עם ערכים שעליהם נתווכח, בין אם זה המשך הכיבוש, או אם זה חופש דת ממדינה, או אני לא יודע מה, אבל גם כשאני אתווכח איתם, גם כשאני אתווכח עם ראש הממשלה לפיד, או עם השרים שלו, אני יודע שהכוונות שלהם במקום הנכון, וההתנהלות שלהם, גם אם התוצאה היא לא תמיד התוצאה שאני רוצה, אני יודע שזה בא מהמקומות הנכונים, תוך התחשבות במה שהם רואים מסביב, כמו שאני מקווה שככה התושבים שלי והתושבות שלי רואים עליי, זאת אומרת, יכולים לא להסכים חלק מהדברים שאני עושה, יכולים לכעוס עליי על חלק מהדברים שאני עושה, אבל בסופו של דבר כראש עירייה אני כאן לשרת את כולם, ולא אותי. וזה הפער בין המחנות שרצים היום, או הגושים הפוליטיים החדשים במדינת ישראל. זה הכל.
כן.
קודם כל... הנה, אמרתי גם כיבוש, אז אתה יכול להיות רגוע, זה
לא. לא, אני רגוע לגמרי, והכיבוש, אתה יודע, הוא תמיד יהיה שם בשביל לחזור ולנשוך אותנו בתחת, אנחנו יודעים את זה, הוא לא הולך לשום מקום, וכמו שזה נראה כרגע, לא נעים לי להגיד, גם אנשים שלנו, אני לא מדבר על זהבה גלאון, או על מוסי, או על אתה יודע, יאיר גולן, שגם הוא לא לגמרי... מגובש, הביטחוניזם לא כך יצאת, לא יכול לצאת מאנשים, לא יודע, רק אם נהפכו לפוליטיקאים, אפרופו גנץ וכאלה. אבל מבחינת סדרי עדיפות, אם כבר הזכרת את הכיבוש, ולא רציתי לדבר על זה כרגע, אבל אני אגיד, מעבר לזה שלגנץ אין עניין לשנות את זה, ומעבר לזה ששר אידיאולוגית לא רוצה לשנות את זה, ומעבר לזה שליברמן, מדבר עכשיו על אלה שבצד שלנו, לכאורה, נכון להיום לפחות כרגע, ליברמן אנחנו יודעים, נאמנות ובוא נחליף שטחים, בוא ניתן למנטום מפחם, כל מה שאנחנו מכירים ממנו. לפיד שמייצג היום סדר גודל של רבע מהבוחרים, לפי פחות או יותר רבע מהבוחרים, 25, 26, כמה שיהיה מנדטים בבחירות הקרובות, פחות עוסק, כמעט ולא עוסק במה שקורה מעבר לקו הירוק, שזה בעיניי טרגדיה, באמת. זאת אומרת, אני לא חושב שהוא בעד הכיבוש, אני חושב שזה פשוט לא מעניין אותו, זה לא מעסיק אותו, זה לא בוער בעצמותיו, ואני אומר את זה כמי שמכיר אותו המון 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 שנים, גם ברמה האישית, ואת האנשים של... זה פשוט, בואו נתעסק במה שאנחנו יכולים להשפיע עליו, כי זה משהו שאנחנו לא יכולים לשנות את המציאות, וזה לא יעזור. אתה יכול
להגיד. כן, אני לא הדובר של ראש הממשלה, לא קיבלו אותי לתקן, יש לו אחלה דוברות.
כן.
אני כן אגיד ככה, קודם כל במישור האישי וההתפתחותי, אתה ציינת שאתה מכיר אותו עוד שנים, אני מכיר אותו, תודה, אני פחות שנים כאן, על כדור הארץ, אז אני מכיר אותו
בעצם.
אני חושב, בראייה שלי, כמי שאני מתעסק בפוליטיקה כמקצוע, בסדר? אני יודע שאצל הרבה מאוד אנשים פוליטיקה היא מילת גנאי.
כן.
לא, אני חושב שפוליטיקה היא מקצוע שצריך ללמוד אותו.
תמיד אמרתי את זה.
צריך להכיר את הרקע, צריך ללמוד תיאוריות, צריך לדעת את הדברים האלה. וזה נכון שהתפקיד הביצועי מהראשון שאתה עושה, או התפקיד הנבחר מהראשון שאתה עושה, הם אלה שמעצבים את הדמות שאתה תהיה. ואני חושב שבפוליטיקה הישראלית, לפחות בשנים שאני חי ומעורב בה, נגיד את זה ככה, שזה בערך מגיל 15, אני לא מכיר פוליטיקאי שכל כך השתנה וצמח בתוך התפקיד
איתך.
שלו, כמו יאיר לפיד, מהיום שהוא נכנס
מסכים
לפוליטיקה.
איתך, מסכים איתך, אני יכול לשלוף מאמרים ש... ועד
היום שהוא הגיע לתפקיד ראש הממשלה, גם ברמת ההבנה של הפוליטיקה, גם ברמת השיח, וכן גם ברמה של העיצוב של העולם הערכי כפי שהוא מתבטל מול, ואני חושב שהדבר הזה רק מראה איזה פוטנציאל עוד יש בבן אדם, וזה חלק מהסיבה שבגללה אין לי שום בעיה להגיד שאני חושב שהוא צריך להיות ראש ממשלה ולהמשיך להיות ראש ממשלה, וגם אמרתי את זה לפני שהוא נכנס לתפקיד כשאנשים חשבו איך יהיה ראש ממשלה, זה ברמה האישית, ברמה של התפיסה כן מתעסק לא מתעסק. תודה, אתן לך דוגמה משלי. כשאתה נכנס לתפקיד כזה, של ראש עירייה, ורק אז אתה מתחיל להבין, ואני הייתי חבר מועצה לפני זה, והייתי סגן ראש עירייה שנה, ועדיין, ועבדתי עם רוני ברון, שלמדתי ממנו הרבה מאוד, הוא היה שר פנים לפני שעבדתי איתו, והסתובבתי איתו בארץ, המון למדתי על שלטון מקומי, ועדיין כשנכנסתי לתפקיד ראש עירייה, זו פעם ראשונה שהתחלתי להבין, עד כמה... לא נגיד הברוך גדול, עד כמה הפערים בין מה שנראה מבחוץ למה שאתה רואה מבפנים. עכשיו, הוא נכנס לתפקיד ראש ממשלה, אנחנו יודעים אחרי מי, לא אחרי בנט, שלא היה ראש ממשלה זמן ארוך, אלא אחרי נתניהו, ודאי. עם כל מה שאמרנו קודם.
ודאי.
ולכן, יכול להיות שבתפיסתו, אני מניח, הוא צריך לייצב את מה שקורה בפנים לפני שהוא פונה החוצה. אני כן חושב, ואפשר לראות את זה גם בשיח וגם בדברים שנאמרים, שגם אצלו בהבנה אל מול מה שקורה בשטחים, ואל מול מה שקורה אל מול הפלסטינאים, ואל מול מה שקורה בשיח הפנים ערבי פלסטיני ישראלי, יש הבנה, או יש שינויים בהבנה, זאת אומרת, זה גם שם זה לא אותו לפיד שהיה לפני שנים, ואני חושב
אתה אומר,
שכן...
אתה אומר שזה לא הלפיד של הזועביז מ-2013.
נכון.
אני, 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 אני מסכים איתך, אני הייתי אחד המבקרים הכי חריפים בבלוגים, בדמרקר, בארץ, בפייסבוק, גם בגלל ההיכרות, גם בגלל שאנחנו באים מאותו מקצוע, ממש עבדנו בחדר, בשולחן אחד בחלק מהזמן, ולא הערכתי את היכולות החברתיות פוליטיות שלו אז, והוא עשה דרך עצומה, אני מסכים איתך לגמרי בעניין הזה, הוא לא נמצא היום במקום שהוא נמצא, לא לפני 5 שנים ולא לפני 15 שנה, בוודאות. הבעיה היא...
זה לא במקום שהוא היה לפני 2 שנים, לדעתי.
אוקיי. הבעיה בעיניי אחרת. א', הוא עדיין חתום לפחות על חלק מהמשך הקדנציות של נתניהו, בגלל שהוא נכנס עם בנט, עם ברית האחים הבאמת איומה הזאת ב-2013. אני לא מדבר על מה שקרה בשנה וחצי האחרונה, אני מדבר על מה שקרה לפני 9 שנים, שזה היה אסון, אסון. הם פשוט נתנו לו במתנה לפחות 2 קדנציות, לפחות, אבל זה דיון אחד. הדבר השני הוא שנדמה לי שאפילו עד עכשיו, ואני שומע ועוקב אחרי ההתבטאויות, הם לא כמו שהיה אז עם הזועביז, אבל עדיין יש איזה מחסום, אולי בגלל שיקולים פוליטיים, אולי בגלל קריצה לאיזה מנדט או שניים רכים של הימין הרך של הליכוד, שאולי איכשהו יזלוג לגנץ או אליו או מה שלא יהיה, אין נכונות אמיתית לשיתוף פעולה, ואני מדבר פה עם המון 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 אורחים מהחברה הערבית, ואנשים שמחוברים לחברה הערבית, ואנשים שפעילים בחברה הערבית, אין תחושה של, אף אחד לא מושיט להם יד. בסופו של דבר, זה אנחנו והם, זה, זה, זה מתסכל ברמה, באמת, כי אם אנחנו מסתכלים על הגושים, אפרופו
שמות שדיברת. אני חושב שאי אפשר אפילו להגיד את זה, אתה יודע מה? זה אפילו ברמת האמירה, נשמע לי אמירה פשוט לא
נכונה. אני מצטט אנשים שאומרים את זה, אנשים בתוך הסיפור עצמו
שאומרים. אנשים אוהבים להסתכל, אתה יודע, בראייה רחבה, ולא מבינים למה הדברים שלא קרו 70 שנה, לא קורים פתאום תוך שנה. הממשלה, הבאמת מופרעת, עם נפתלי בנט מימין, עם מרץ משמאל, עם מנסור אבס, עצם העובדה שממשלה כזאת לא רק מחזיקה מעמד, אלא מתפקדת, ומתפקדת טוב, בטח ביחס לממשלות קודמות, תוך כדי שגם מחליפים ראש ממשלה באמצע. אי אפשר להגיד שאין פה שינוי דרמטי, ואי אפשר להגיד פה שאין שינוי מלתי, אפשר להגיד...
דיברתי על משהו ספציפי, אמיר, אל תתחמק מזה.
אפשר להגיד
השינוי... אין רצון אמיתי לשיתוף פעולה פוליטי עם מפלגות ערביות. אז רם עשה את הצעד בעצמו, מנסור אבס בא ואמר, אני מוכן להיות חלק מממשלה ימנית.
צריך שניים לטנגו, גם...
אני מסכים איתך שלעודה יש את העניינים שלו ולטיבי יש את העניינים שלו, אני מסכים איתך לגמרי, אבל אני עוד לא ראיתי את פריסת הידיים.
לא, אבל זה גם לא מספיק שמנסור אבס רוצה אני. היה צריך שגם בנט ולפיד יגידו.
אני מסכים איתך, אגב, מי שפרץ את הדלת בראשונה מתוך, מהסיבות שלו זה נתניהו.
בנימין נתניהו.
אגב, הוא יעשה את זה עכשיו גם עם... הוא יעשה את זה גם עם מחר בבוקר עם לילה חלט, שהוא יתעמת איתה על סבנה, אם זה מה שיציל אותו. אני לא, אתה יודע, אין לי שום משליות בעניין הזה. אבל נעזוב את זה, אני רק עוד מילה אחת על הגושים שציינת קודם. בסוף, 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 נדמה לי שאנחנו מדברים על אותם גושים, עם רגרסיה. מה אני מתכוון? אם אנחנו הולכים לבחירות האחרונות של הדיכוטומיות של שהיו בין הגושים, שזה בחירות 92 שרבי ניצח את שמיר, אז אנחנו מדברים על מפרש של מנדט, או מנדט אחד בין המפלגות ושני מנדטים בגושים, כאשר העבודה ומרץ עם 12 המנדטים שהיו לאז והשותפות האחרות הצליחו להקים ממשלה שהיא לא ממשלת שמאל, אבל ממשלת עבודה קלאסית, והגושים היו העבודה מצד אחד עם ספיחיה, והליכוד מצד שני עם ספיחיו. היום זה פשוט התפרק לפרודות, ומה שהיה פעם עבודה היום זה לפיד, וגנץ, ואייזנקוט, ובמידה רבה גם ליברמן, ועוד כמה נספחים, והליכוד, זה הליכוד ושס, אתה יכול לחבר אותם ביחד, ולא תמצא הרבה מאוד הבדלים. הליכוד אגב תמיד משך, ועד היום מושך הרבה מאוד אנשים מסורתיים, על סף החרדלים או כאלה, זאת אומרת, אין...
שזה מאוד הגיוני, כי ההנהגה שם היא מסורתית, המזרחית והכל.
בגלל זה אני אומר שהחלוקה, או להגיד שהגושים כבר לא קיימים, הם קיימים ועוד איך קיימים, הבעיה היחידה...
הם קיימים אבל הם אחרים.
הם קשיחים, הבעיה היא שהם קשיחים בצד הימני. כל זמן שנתניהו קיים בשיח הזה, והמפלגות שהולכות איתו, משס ועד בן גביר, נשבעות רק בשמו, אנחנו בצרות.
לא, גם פה צריך שניים לטנגו, כי גם בצד השני אומרים רק לא ביבי.
בוודאי שאומרים רק לא ביבי, אבל לא אומרים רק לא ליכוד. לא, 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 שני דברים שונים. אל תסחף פה שם, אתה לא...
אבל גם אתה אמרת שהם לא אומרים ליכוד, הם אומרים ביבי.
ודאי, אני לא אומר ביבי, אני אומר נתניהו, הוא לא חבר שלי.
ולכן אני אומר, שהוויכוח האידיאולוגי היום הוא לא ויכוח אידיאולוגי מפלגתי, כמו שאתם מכירים אותו.
אני מסכים
איתך. אוקיי, אז מה אנחנו מדיינים כבר שעה?
לא, אנחנו סתם שיח חברים, עזוב, זה בכלל לא... אני לא בא לי לריב עם אנשים פה. לא, לא, מה שניסיתי להגיד, אגב, אתה יודע, מה זה אידיאולוגיה? אתה יודע, אם נלך ונהיה פופוליסטים באמת, אז נגיד שהמערך או העבודה, מפלגות העבודה לדורותיהן, היו אלה שכבשו את כל השטחים שכבשנו, וכל הפינויים וכל הנסיגות היו של מפלגות בראשות הליכוד, של ממשלות בראשות הליכוד, כולן.
מצאתי את עצמי מסביר לא מזמן לאנשים מחול, הייתי... בכנס, גוף חשיבה ליברלי ישראלי, אידאה, גוף מאוד מעניין, מאוד מאוד מעניין, והיינו בכנס ניו יורק טיימס לדמוקרטיה באתונה, והיו שם לא מעט ליברלים מכל העולם, ואתה מנסה להסביר מה זה בעצם ליברל ישראלי, זאת אומרת, שרק, אני לא יודע אם רק, אבל במדינת ישראל אתה יכול להיות ליברל שמאלני שהוא ליברל, מאמין בזכויות אדם, בחופש הפרט, בכל מיני אלמנטים כאלה, ומצד שני לא מאמין בשוק חופשי וכל הדברים האלה, אלא כן עם ערכים יותר סוציאל דמוקרטיים, זאת אומרת זה יוצר איזשהו מיקס, ואני חושב שהדבר הזה בעוד לאנשים זרים, תפוסים בפרדיגמות ואידיאולוגיות מאוד ברורות, מה זה אומר ליברל, זה סט ערכים פה בזכויות פרט, וזה סט ערכים פה בכלכלה, וזה סט ערכים, אז במדינת ישראל זה דווקא יוצר איזשהו עולם של ערכים, שהוא across the board, זאת אומרת, הוא מאפשר, נקרא לזה בגדול, לשמאלנים וימנים, להיות שייכים לאותו מחנה ליברלי, בערכים. קיצור, נראה לי שהגבולות פה מתשתשים, והשיח בין המפלגות היום הוא שיח שהוא...
עד שאנחנו מגיעים לביביזם, אמיר, לא יעזור שום דבר. אתה היית בגשר כבר עד פה לפני שבועיים, שמישהו נגח עם כסדה בפנים של מפגין, וראינו, אחד האורחים האחרונים שלי היה רמי מתן, שלח מכות עם רמי בן יהודה על הגשר בחמד, ואנחנו יודעים איך הדברים עובדים פה, ועד שהפקק או השסטום הזה, או המנפיל הזה...
כי זה הפופוליזם.
כן, אני אומר, עד שהשסטום הזה שנקרא נתניהו לא יצא מחיינו, לענייניו הפרטיים, לענייניו המשפטיים, מה שזה לא יהיה, אני לא חושב שנוכל להיחלץ מזה. כי
אני
הכל
גם לא
סובב
בטוח
סביבו.
שברגע שזה לא יהיה, לא יהיו דברים אחרים.
יהיו, אבל הליכוד לא יהיה מה שהיה, והחיבורים שבעבר היו אפשריים, יחזרו להיות אפשריים במידה מסוימת. אני, זאת התחושה שלי, כי אני לא בטוח שיש הבדל גדול
בין... ואז אתה יכול לייצר שיח...
נכון, אגב, אז יכולים, פשוט תקום ממשלה ימנית אמיתית, עם 75 מנדטים, כי הרוב פה בסופו של דבר ימני. טוב, יש לנו עוד 10 ימים בחירות, אנחנו לא חייבים להשחית את כל הזמן שלנו על הדבר הזה.
באת אופטימי.
אני לא יודע אם ראית את הציוד שלי מהבוקר, אני תמיד, איכשהו, גם אנשים בגילך, וגם אנשים צעירים לך, וגם בוודאי אנשים מבוגרים ממני, כמעט בכל השיחות אני יוצא הפסימי, והם יוצאים איכשהו אופטימי, ויהיה בסדר, אוקיי, בסדר, נניח. בוא נחזור רגע לעיר הקטנה והנחמדה שלנו.
אי אפשר להיות ראש עירייה בלי להיות אופטימי.
אז יופי, אז בגלל זה אתה ראש עירייה, ואני, יש לי פודקאסט. ארבע שנים חלפו, ממש ארבע שנים בעוד חודש, מהבחירה שלך, זה חתיכת לייפטיים, ואני מניח שבחיי ראש עיר זה פחות או יותר שנות דור של,
שנות,
של מישהו אחר.
כמו שנות כלב, בטח בקדנציה הזאת.
כמו הרעיון של פילה. קודם כל, אתה מתכוון להמשיך? אתה מתכוון לרוץ בעוד שנה?
בוודאי, מה זאת אומרת?
בסדר, אני שואל, יש כאלה שאומרים אני עוד לא יודע, יש כאלה שאומרים עוד לא החלטתי.
בעיניי, בטח בתפיסה של, אנחנו מדברים הרבה על יציבות והחוסר שלה בשלטון המקומי, נושא היציבות הוא די מובנה, זאת אומרת, גם בזה שכל קדנציה היא 5 שנים, ומאוד קשה לייצר סיטואציה שבה הקדנציה נפסקת באמצע, זאת אומרת, זה ממש צריך להיות... נגיד על גבול, על הפלילי.
על הפלילי, כן, בדרך כלל זה הפלילי.
יש גם קצת פוליטי, תקציב, עניינים, אבל זה יותר נדיר. והדבר השני הוא שאני חושב שכל עוד, אנחנו בארבע שנים האלה הכנסנו גם נורמות, אני חושב, עדכניות, לא רק בהוד השרון, אלא בהרבה מאוד רשויות של ניהול עיר. אתה יודע, אני אגיד דברים של האנשים בשוק הפרטי, שמעו זה, אבל אתה יודע, תוכניות עבודה מקושרות תקציב. שזה דברים שפעם לא היו, ומאפשרים היום על בסיס נתונים להיערך לשנים הבאות, גם לצמיחה הדמוגרפית, גם לצרכים של התושבים, גם לכל מיני בלטמים, בטח אחרי שעברנו את חוויית הקורונה והבנו את המשמעויות שיכולות להיות לה, וגם מתוך ההבנה של איזה דברים אנחנו, אומר אנחנו, אבל לצורך העניין בשאלה הזאת זה אני, כראש עירייה רוצה להשיג בשנים הקרובות, או בשנים הבאות, לטובת העתיד של העיר, בשנים הממש עוד יותר רחוקות, כשאני יודע שאני כבר לא יהיה. ולכן ראש עירייה, בטח קדנציה ראשונה, לדעתי צריך להודיע אם הוא לא מתמודד, לא אם הוא מתמודד.
אוקיי, okay, זה... גם זאת, יש
כי
כאלה
זה,
שפשוט
כי זה
אומרים,
די אובייס.
יש כאלה שאומרים, ואתה יכול להיות בעמדת זינוק נהדרת לעניין הזה, אני מציתי והבנתי את הרעיון הזה, ואני בשל, הפוליטיקה הארצית, אתה יודע, זה לגיטימי באותה מידה.
לא.
אני חושב שזה לא לעניין, כי פחות משתי קדנציות אתה לא ממש מטביע חותם, אבל אתה יודע, זה אני ואתה, זה לא אומר שזה כולם אותו דבר. אז קודם כל אני שמח לשמוע את זה, ואני כבר אומר לך
ש... חוץ מזה שזאת הזדמנות טובה להגיד, שאנחנו כן שולחים נציגות עירונית לפוליטיקה ארצית, בתקווה שמהראשונה בנובמבר, סגן ראש העירייה נאור שירי יהיה חבר כנסת נאור שירי, אז הרווחנו.
באיזה רשימה הוא? תן לי לעשות זה.
שלי, נאור, סגן ראש עיריית עוד השעון.
לא.
רשימת כאה.
בארצי. יש עתיד. אוקיי, אז אתה מכוון ל-10 שנות כהונה, כמו זה נראה כרגע. אגב, אתה בעד הגבלת כהונה לשתי קדנציות, או שעוד לא החלטת לגבי העניין הזה?
אני בעד הגבלת כהונה, לא רק לראש עירייה. אני לא יודע אם שתי קדנציות או שלוש, אבל אני בעד הגבלת כהונה, גם היה לו שר המשפטים גדעון סער שאמר את זה באיזה כנס וכל ראשי הרשויות טיפסו עליו ואני הרגשתי מחויב לשלוח לו וואטסאפ שידע שיש גם ראשי רשויות שחושבים שזה נכון וכדאי בהחלט לפתח את זה קודם כל כשיחה וכן להבין שיהיו לזה עוד משמעויות, זאת אומרת זה לא יכול להיות שיש תפקידים בעירייה. אני אגיד על מה יושבת ההתנגדות, כי אני יכול להבין אותה. אני לא חושב שהיא הסיבה שבגללה לא צריכה להיות הגבלת כהונה, אבל אני יכול להבין את ההתנגדות. היום למעשה, התפקיד היחיד במדינת ישראל שנבחר פעם אחר פעם בבחירות ישירות זה ראש עירייה. בסדר? אנשים הולכים לקלפי כדי להגיד אם הם מרוצים מאמיר כוכבי או לא. אין היום אף תפקיד במגזר הציבורי שככה נבחר. עכשיו אני יכול להיכנס לתפקיד ראש עירייה, והנהלת העירייה אצלי, או עובדים, או הכל, מוגנים בכל מיני הסכמי עבודה, ובכל מיני חוזי בכירים, שגם הם, למרות שהיו אמורים לאפשר גמישות, מאפשרים למעשה בדיוק תפוך. ואותם, לצורך העניין, אף אחד לא בודק, אז באים ראשי רשויות ואומרים, למה יועץ משפטי יכול להיות 20 שנה? גזבר יכול להיות 40 שנה? מבקר עירייה יכול להיות 50 שנה? אבל ראש עירייה אתם רוצים להגביל ל-10 שנה. ואני אמרתי לשר המשפטים שאני בהחלט חושב שכדאי לו להוביל על זה דיון משמעותי, כן, לשמוע את כולם, וכן ביחד לגבש איזושהי תוכנית, כי אני כן חושב, אני לא ג'ן זי, וגם לא מילניאל, אבל גם אני לא רואה את עצמי בתפקיד הזה 20-30 שנה, אני חושב שרוב ראשי הרשויות החדשים, לא בהכרח הצעירים אגב, אבל רוב ראשי הרשויות החדשים, ובבחירות האחרונות נכנסו 140 כאלה לתפקיד שזה מספר חסר תקדים, ואני חושב שרובם היום מסתכלים על התפקיד הזה אחרת לגמרי, זה לא סידור עבודה עד הפנסיה, אני מתכוון, אני מכיר ראשי רשויות שאמרו שהם
יצאו מהלשכה. אתם פשוט נורא צעירים, הוא הסתכל כל כך רחוק.
לא, תשמע, אני מכיר ראשי רשויות היום, מכנים, שנכנסו צעירים ללשכה,
אני יכול לחשוב על אחד, שהוא לא חולדאי שהוא כזה, אבל בלי שמות כרגע. בסדר.
אז לך עוד כמה.
כן, אני בטוח. בוא נדבר טיפה על העיר, וזה לא בהכרח, אני לא רוצה שזה יישמע לוקלי, למרות שזכותי וזכותך והכל, אבל בכל זאת, משהו, האינטראקציה הזאת שבין הפרויקטים העצומים של התשתיות ברמה הארצית, לבין המצוקה, אני באמת, סתם אורנה, זוגתי שאתה מכיר, יצאה לתל אביב, והיא מעדיפה להשתמש בתחבורה ציבורית כשאפשר, חיכתה לאוטובוס הישיר המהיר שהיה אמור להיות בתחנה מרכזית פה בעיר ב-11:10, האוטובוס הגיע ב-11:55. עכשיו זה פחות או יותר העורק היחיד שהוא סביר, כי הרכבת בקצוות של העיר וגם אין תמיד ישיר ואתה לא תמיד יכול להגיע ולפעמים גם מושבתת, מה זה היה שם? חצי שנה שהייתה מושבתת בגלל... בגלל גובה של פלטפורמות, אתה יודע, דברים הזויים ברמות שאפשר לתאר, אבל מעבר לזה, כל הסיפור של הרכבת הקלה, וסיפור של המטרו שהוא באמת ברמות דמיוניות, וכל השיפוצים והחפירות והסלילות מכל הכיוונים, ועדיין אין עוד יציאה נורמלית מהעיר, לפחות בצד שלנו, בצד המערבי, מי שמכיר יודע, אני לא אלאה אתכם, איך אתה חי בין כל...
זאת אומרת, טובי, כולם מכירים, עוד השרון זה מרכז היקום.
אתה צודק, אני יודע, אני יודע, אני משתדל להיות... תקשיב, תקשיב, אני ככה, יש לי פילוח של מי מאזין לי, אתה לא תאמין, מתוך המספרים הפרסם לא ממש ברורים, אבל לפחות בחלוקה של האחוזים, כמובן שברמה הארצית יש לי פה את הרוב, אבל יש לי מאזינים מארצות הברית, ועד נדמה לי ערב הסעודית. זאת אומרת...
והם כולם יודעים איפה זה עוד השרון.
כולם יודעים איפה זה עוד השרון, כולל מוחמד הבלוגר הסעודי. עזוב, באמת, בלי להיכנס פרטנית לכל עניין ועניין, יש פה... הכל נעשה במכה אחת, בלי שום דירוג. צומת שיתחילו לעבוד עליו בעוד, לא יודע מה, חצי שנה כבר חופרים אותו, ביטלו מסלולים, אין איפה להשתלב, אתה נכנס לבורות, אתה לא רואה את הרמזור, אתה לא רואה סימונים על הכביש, עכשיו אני יודע שאתה לא מעץ ולא, אבל לפחות כראש עירייה שצריך, אתה יודע, איכשהו לדאוג, שאנחנו בתוך העיר נוכל לצאת, להיכנס, להגיע, איך אתה חי, איך אתה מתמרן מכל הדברים האלה?
אני אתן לך את ה... תוך כדי שאתה מדבר זה עלה לי, נראה לי אני אאמץ את זה כמוטו.
אוקיי.
אנחנו זן אדיר, ציפור משונה, חלומות באוויר והראש באדמה. המצב של התשתיות במדינת ישראל נמצא בדיוק בנקודה הזאת, חלומות באוויר והראש עדיין באדמה. אבל מצד שני, אנחנו צריכים לשמוח על זה שהגענו למצב שהחלומות באוויר. זאת אומרת, זה שפתאום המדינה...
שיש לך חלומות, אתה אומר.
זה שפתאום יש התחלה של הבנה, בין אם זה משרד התחבורה עם השרה מרב מיכאלי, בין אם זה ראשי רשויות, מרון חולדאי שציינת קודם.
שפך את תל אביב לאתר בנייה אחד גדול.
ועד אחרים. כן, אבל אתה, זאת אומרת, הציבור צריך, מה זה הציבור? אנחנו, כבני אדם. אני היום, האתגר שלי כראש עירייה, זה להבין שהמציאות שבה הילדות והילדים שלי והנכדות והנכדים שלי יחיו, היא לא אותה מציאות שאנחנו נמצאים בה היום. הקושי, הצפיפות, העומסים על הכבישים, אלו דברים שלא יאפשרו חיים נורמליים. ולכן אם אנחנו לא עכשיו נשנה את כל, אתה יודע, אתמול היינו בישיבת מועצת עיר, והתווכחו איתי חברי מועצה על 70 מקומות חנייה. אתה יודע, ויכוח, שבעיניי הוא כל כך עקר, כשיש אי הבנה שמכוניות היום הן הבעיה, הן לא הפתרון, ולהביא מכוניות לתוך מרכז המסה, לאזורי המסחר המשמעותיים, לתוך הפקקים ולייצר עוד חסימות ועוד איזה, ואז גם נסדר להם חנייה על חשבון שטחים ציבוריים אחרים. הדבר הזה כל כך שייך לעבר, שזה מפתיע שעוד יש אנשים, עוד לא...
הכל היה בסדר אם היו אלטרנטיבות, אין אלטרנטיבות.
בגלל זה אמרתי שהחלומות באוויר והראש באדמה, כי אלטרנטיבות אכן לוקח להן יותר מדי זמן להתקדם מצד אחד. מצד שני הם כן מתקדמים, זאת אומרת, יש רכבת קלה, תכף ייפתח הקו הראשון.
לא רלוונטית לדוד השרון, נקסט.
לא מדויק, לא מדויק, לא מדויק.
איפה אני יכול לפגוש אותה?
אם עכשיו... אנחנו הגענו, ומשום מקום הצלחנו לייצר לא רק נטץ לפתח תקווה, שלא היה מתוכנן, כי השטח בין עוד השרון לפתח תקווה, המדינה בעבר, שהוא לא שטח שמישהו עובר בו, כן? צומת ירקוני, לא איזה צומת שצריך שיהיה בנטץ.
המחלף אגב עובר לכיוון אריאל, ולא לכיוון כביש 40.
זה אחד, אבל אם אנחנו...
אגב, גם צומת מורשה, תחשוב על זה, מה ששרון עשה בזמנו.
ואם עכשיו אנחנו עובדים על חיבור לתחבורה ציבורית למשל בלבד, או רוצים לקדם חיבור לתחבורה ציבורית בלבד לדיפו של הקו האדום, ואתה תוכל לעלות על אוטובוס ולנסוע על נתיב יהודי לתחבורה ציבורית כדי להגיע לדיפו של הקו האדום, אז קודם כל זה ייתן הקלה וזה ייתן אפשרות. אבל דבר שני נוסף שאנחנו עושים, אני לא יודע אם אתה רואה, אם אתה מגיע לצד השני של העיר, בפעם הראשונה חיברנו את הרכבת הכי מזרחית שלנו, תחנת רכבת שיושבת בעוד השרון, על קרקע של עוד השרון, שלא פיתחו את הכניסה שלה מעוד השרון אף פעם, היא פתוחה רק לפר סבא, רכבת
הבת שלי גרה ב-1200, שם גם הנכד שלי, אני נמצא שם.
מעולה, אז עשינו לשם פעם הראשונה שבילי אופניים ומדרכות, ויכולת להגיע בהליכה. הדברים האלה חייבים לקרות, כי אם הם לא יקרו היום, אז הם לא יקרו אף פעם. וכן, אני יודע שמשלם מחיר, ואני יודע שמשלם מחיר על ביצוע בעייתי מאוד של פרויקט הנטצים בדרך 200,
אני אומר לך בהגינות, אני לא מצליח להבין למה זה כוח, הרי לא מדובר שלושה קילומטר, מה הסיפור?
אני יכול להגיד לך, לא, יש שם קודם כל שלושה קילומטרים של כביש, אבל יש שם גם חידוש תשתיות מאוד מסיבי, גם בפעם הראשונה, הידעת, טובי, שבציר ה-200 מעולם לא היה ניקוז, למרות שזה נקודת פיצול מאוד משמעות, לא היה ניקוז, ועכשיו בפעם הראשונה עושים מערכת ניקוז
לכל האורך של הדבר הזה. ראיתי את המוביל הארצי הזה שמונח שם.
ולכן זה פרויקט הרבה יותר משמעותי מרק לסלול עוד נתיב, אבל עדיין הוא לוקח יותר מדי זמן, והוא לוקח יותר מדי זמן כי המדינה עוד לא עשתה את השיף. במה זה מתבטא? במקום לבוא ולהגיד, אוקיי, יש ראשי רשויות שרוצים ולקדם ולעשות, לפי המדיניות של משרד התחבורה, בואו ניתן להם את הכסף שאנחנו נותנים, הם יביאו את המצ'ינג שלהם, והם יעשו את העבודה. הם מחייבים אותנו לעבוד עם חברות תחבורה. עכשיו, אלה לא באמת חברות תחבורה, לא נתיבי איילון שעושים פה את הפרויקט בצורה מאוד מאוד בעיית, לא נתיבי ישראל ולא נטע, נתיבי תחבורה עירונית, שתכננו את המטרו, אלה חברות תשתית, וכחברות תשתית, האינטרסים שלהם אחרים, והעלויות הן אחרות, והקצב עבודה הוא אחר, ואז זה בדיוק כמו האוטובוס שאשתך חיפתה לו, זה פוגע באמון של הציבור, גם ביכולת לבצע את הפרויקטים וגם בתחבורה הציבורית עצמה. ולכן אני אומר, החלומות באוויר, הראש באדמה, אבל אנחנו אופטימיים, ולכן אנחנו ממשיכים לדחוף קדימה גם
לביצוע של הפרויקט. אתה לא יכול להיכנס לסטטיסטיקה האיומה הזאת שלי, שאני תמיד יהיה יותר פסימי.
אני לא, אני בן אדם מאוד אופטימי. אני בכלל לא.
לא, אמרתי, לא יכול להיות שאני אמשיך להיות הכי פסימי.
אתה שם, כן.
אני יודע שאני שם. תראה, אתה מדבר על הבת שלי ועל הנכדים ועליך או בני דורך. יש לכם אופק והכל, אבל בתכלס, אתה יודע, אנשים חיים המון המון שנים, וחיים כבר, אתה יודע, בדאונהיל, מה שנקרא, וזה נורא נורא קשה, זה נורא נורא קשה, אין תחנות נורמליות, אין צל, אתה יודע, כל הקמפיין המטורף הזה של הצל. אגב, גם בתחנות שיש צל, הוא לא מאיר על כלום, זאת אומרת, מ-11...
הוא לא מצל על כלום.
מהצהריים, לא מצל על שום דבר. מ-11 בצהריים עד, אני לא יודע, 4 אחרי הצהריים, זה פחות או יותר פס שבקושי מצל על עצמו. אבל אתה יודע, לא נפתור את כל העניין הזה בלב, בשיחה אחת. המטרו יתרומם יום אחד, ויהיה לו תחנות בהוד השרון? איך אתה מעריך את זה?
המטרו זה כאב לב עצום.
אני עקבתי אחרי היציאות שלך בעניין.
כי בעיניי, אני גדלתי בהונג קונג בשנות ה-90, אי זרוק באמצע הים, מחובר לישת בקילומטרים של מטרו מתחת לקרקע, ה-MTR ההונקונגי עם תחנה בכל 400 מטר על האי הזה, זאת אומרת, אני יודע שאפשר לעשות את זה, זה לא אמור להיות כזה מסובך.
אמיר, באתונה הייתי שנה לפני שהיא נבחרה לארח את האולימפיאדה, זה היה מדינת עולם שלישי ברמה של קהיר, באמת. אפופת השן, צפופה מטורפת והכל, הם קיבלו לערכת אולימפיאדה ובתוך, בין שנתיים לשלוש, הקימו שם המערכת סאבווי מטרו, whatever קוראים לזה שם, מפוארת בשנתיים שלוש, מתחת לאדמה, הכל. אני לא מבין למה אצלנו הכל כך מסובך. איך זה שהרכבת הקלה, קו אחד עוד לא קם אחרי 15
שנה. זוכר מה אמרתי מקודם על חברות תשתית ולא חברות תחבורה? מה שקורה זה שהזנב מקשקש בכלב, בסדר?
אבל מי מחליט על למה זה עובד ככה? סליחה, אתה עכשיו בתוך העניינים, למה?
אז אני מסביר.
אל תהיה לי אמסלם, תעשה לי טוב.
כי במדינת ישראל, איפה הוא אמסלם, מה עשו לו?
ראיתי שהשבוע הופיע בטלוויזיה והייתה לו שיחת, אני לא צופה כל כך, אבל הייתה לו שיחת איומים עם כל התנועות ידיים והכל עם אביעד גליקמן מערוץ 13, הבנתי שזה נהפך למים מטורף ברשת.
מאוד חסרים לי כל החבר'ה שפתאום שקטים כל מערכת הבחירות הזאת.
הם יחזרו,
יחביאו אותם יפה.
סגרו אותם המרפסת. מה הקטע? זה לא באמת, חברות השתית גם אמורות לעבוד, לא יכול להיות שכל דבר כזה למשך לנצח, נו באמת.
תראה שכשיש מה להגיד טוב גם אומרים דברים טובים. ישראל כץ כשר תחבורה שם, אי אפשר לחשוד בו שהוא היה שר תחבורה מוטה תחבורה ציבורית, זאת אומרת הוא היה מאוד איש של מחלפים ותבנול וזה, וכבישים ומנהרות וכל מיני דברים כאלה, אבל על
המטרו... איפה שאפשר להצטלם עם וסט צהוב.
כן, אתה יודע, זה תפיסת עולם תכנונית גם, זה לא מי שהיה סביבו, חשב שאלה...
אני זוכר פשוט את זה שלו על קשר כפר מלא.
אבל את המטרו הוא דחף, והוא דחף בצורה חזקה, ופרויקט כזה באמת חייבים לדחוף בצורה חזקה ואגרסיבית. אבל באיזשהו שלב נוצר נתק בין קובעי המדיניות, שזה משרד התחבורה, לבין שני גורמים משמעותיים. אחד זה אגף תקציבי, משרד האוצר, והשני זה החברה המתכננת, נטע. ופתאום נטע, עכשיו זה גם מצחיק, כי הנה התחלפו, ואז רם בלינקוב, יור נטע, הגיע להיות מנכ״ל משרד האוצר, ותראה מה זה. אבל הנתק שנוצר בין קובעי המדיניות, שבעיניי במקרה הזה צריכים להיות שר התחבורה בוודאי, ומשרד הפנים, המשרד להגנת הסביבה, במשרד הכלכלה אפילו, למטרו יש חשיבות עצומה להתפתחות של הערים.
במשרד האוצר כמובן, ודאי, מה?
אבל בסוף מי שנהיו השחקנים שקובעים, זה משרד האוצר שמשלם את הצ'ק, ונטע, עכשיו נטע קיבלו משימה להעביר קו מטרו מנקודה X לנקודה Y. הדבר היחיד שמעניין אותם זה לעשות את זה בתקציב שהוגדר להם. חוסר שיח עם הרשויות המקומיות, חוסר הקשבה, בלגנים. עכשיו, נכון, הרבה מאוד מהטענות של ראשי רשויות הן טענות נימבי. Not in my backyard.
ברור, ברור.
בעיניי, אגב, זה גם לגיטימי, ראש רשות צריך לדאוג לציבור שלו. כן צריך להסתכל לטווח ארוך. עכשיו, אנחנו באנו ואמרנו, לא שאנחנו לא רוצים, להפך, אנחנו רוצים שהמטרו יעבור בעוד השרון, אבל אנחנו רוצים שהוא יעבור במקומות שבהם יש לזה ביקוש, גם איפה שיש לי עתודות קרקע לפיתוח, איפה שיש תוכניות מאושרות, ואם מטרו אפשר יהיה להוסיף זכויות בנייה, למשל למסחר ותעסוקה, ובוודאי לשרת את העיר בצורה טובה יותר. ועשינו תהליך שלם, אנחנו אחת הרשויות היחידות, אם לא היחידה, שוועדות התכנון אמרו בהתנגדויות למטרו שהרשות המקומית צודקת. אנחנו העיר היחידה שלא מקבלת נכון להיום מטרו לאזור תעסוקה, זה אומר מוות מיידי כלכלית לעיר, כי כל אזורי התעסוקה האחרים מקבלים מטרו, רמת שרון, כפר סבא, רעננה, הרצליה, פתח תקווה, ולכן ברגע שאין מטרו לעוד השרון, כי לאזור התעסוקה של עוד השרון, למה שאנשים יפתחו שם? אז אנחנו עשינו תהליך והבאנו יועצים כלכליים, כאלה שעבדו עם את בועז סופר שעבד עם משרד האוצר, והבאנו יועצי תנועה, את ורד לוריה, עד שהצלחנו למצוא יועץ תנועה שמוכן לעבוד נגד, מוכנה לעבוד נגד נטע, והבאנו יועצי איכות סביבה, שהראו איך החפירות טס לא הגיוניות, ועדיין מה שקרה בסוף זה שנטע תיעדפה עיר לא קיימת, שזה עיר תעס, שכבר 30 שנה מתכננים אותה, וגם עוד 30 שנה לא עיד. שטח תעס מערבית להוד השרון, 52% משטח תעס הוא שטח מוניציפלי של הוד השרון. לא, 52% מזה זה שטח שלנו, של הוד השרון.
זה מערב כביש 4 חוצה את השטח הזה באמצע?
נכון, כן. שטח מוניציפלי של הוד השרון הוא גם מערבית לכביש 4.
אז אולי סוף סוף תחבר אותי לכביש 4. תוציא אותי
מה המצר הזה. גם על זה אנחנו עובדים.
וכמה שנים שמעתי את חיידים מספר שעובדים על זה.
לא, אני יכול להגיד לך שעד לאחרונה משרד התחבורה בכלל לא הסכים לבדוק את זה, גם לא ועדות התכנון בגלל הקרבה
לצומת מורתה. אגב, יש חצי מחלף שצריך פשוט להרחיב אותו טיפה.
נכון.
מתחת לאיזה נבש, נכון, זה שם.
שניים כאלה, גם בתעס יש כזה. גם בתעס יש כזה שאפשר להשתמש בו, כמו שמשתמשים בו מרמת השרון מהצד השני.
נכון, אנחנו מאלתרים, אבל זה מטורף.
לא החליטו לקבל את ההתנגדות שלנו.
אבל החוק המטרו עבר בסוף או לא עבר בסוף?
לא החליטו להפקיד, עבר חוק, זה לא משנה, כי זה לא, אם לא עבר יעבירו עכשיו, זה לא משנה, זה יעבור, אבל התכנון, מה שהם עשו זה הקפיאו את ההפקדה של החלק שלנו, זאת אומרת, הם מפקידים את ציר המטרו M1, בלי החלק של עוד השרון, פרסה ברעננה עוד השרון, כי הם פשוט לא רצו להתמודד, לא עם הטענות המפורטות, ולא עם טענות הנימבי, ולכן הם פשוט העדיפו להקפיא, במקום לעשות מהלך הפוך, שאגב זאת הייתה המלצה שלי לשרה. אני אמרתי לה, אני ראש רשות, אני אור תכנון, אני יודע מה אפשר לעשות גם אחרי שמפקידים תוכנית. בואי, כולם פה במאבקים, כולם פה בכעסים, גם אין אמון בין נטע לראשי הרשויות. צריך לעשות משהו מאוד פשוט, להפקיד את התוכנית כמו שנטע הציגו. תפקידו את התוכנית. ומיד תתחילו לעבוד על תוכנית שינויים, תתקצבו תוכנית שינויים.
ממילא יהיו שינויים בסופו של דבר, שום דבר לא מתבצע בדיוק לפי התכנון.
ככה אנחנו לא נעכב, אנחנו נדע שזה מתקדם, אנחנו נדע שיש תהליכים שקורים במקביל, ואנחנו נדע, הרי אם לא יהיה מטרו לאזור בעוד 30 שנה, אני אגיד שבחזון שלי כראש עירייה, אני ידעו אם הייתי טוב או לא, אם בעוד 30 שנה אנשים יוכלו להגיד, אין לי סיבה לצאת מהוד השרון. כל מה שאני צריך קורה פה.
לא נעים להגיד לך, ואולי נעים לך לשמוע, אבל אתה עדיין לא נותן לי את כל המעטפת שהייתי רוצה.
נכון,
אני יודע שלא. אתה מכיר את הטענות של אורנה לגבי אולם תיאטרון, חל תרבות, כל הדברים האלה, אבל בגדול, בעיקר בגלל מצבה של תל אביב, שהיא בלתי אפשרית לחלוטין בדור הזה, אני כמעט ולא יוצא מהאזורים האלה, אתה יודע, של השרון. זה לא חייב להיות עוד השרון פרסה, אבל באמת אין כמעט מרכז עירוני נגיש היום בכלל, בתוך הכאוס התחבורתי והתשתיתי הזה, זאת המציאות, פשוט אי אפשר להגיע לשום מקום היום.
וזה בעיניי האתגר הכי גדול של ראשי רשויות, לא רק בישראל, אלא בכל העולם. כי כשאתה מגיע לערים כמו רוטרדם, בערים כמו פריז, אני בכוונה נתלה, באילנות גבוהים, ואתה יודע מה, אולי נצמצם מבחינה מדינית, אפילו עיר כמו טירנה באלבניה, ואתה רואה מקומות שבהם ראשי רשויות הבינו בזמן, והיה להם את הכוח, אגב במדינת ישראל אנשים בטוחים שראשי רשויות הם שריפים, הם לא, הרגולציה שיש על ראשי רשויות היא מטורפת, היכולת, לא בקטע של בקרה, אלא בקטע של הנעת תהליכים, אם אני לא יכול לסלול שביל אופניים, לא יכול, בלי שהמדינה תיתן לי את מה שמגיע לי, אלא אם היא אישרה לי את התוכנית, וקבעה לי עם מי אני עובד, אין בזה היגיון. עכשיו, הם צריכים לתת את מה שמגיע, ולאפשר לנו לעבוד. כל עוד זה לא קורה, הכוח של ראשי רשויות, למרות שהוא נתפס כמאוד מאוד גדול, הוא די מוגבל. אבל אני חושב שהשינוי התפיסתי, הוא בעצם במוכנות של ראשי רשויות, היום להבין שהאתגר הגדול שלהם, ובכלל איך העיר תראה בעוד 30 שנה, 40 שנה, ולא זה, ולעשות דברים שהיום מציקים לאנשים, תשמע, אני יודע שאני אשלם מחיר, אני יודע שאני אשלם מחיר על שבילי אופניים, ואני יודע שאני אשלם מחיר על הפקעת חניות, ואני יודע שאני אשלם מחירים על דברים אחרים, על זה שאני עושה, אמרת מקודם, תחנה מרכזית, אין תחנה מרכזית לעוד
השנה. נכון, יש תחנות על הכביש.
אנחנו עכשיו מקדמים, ואני יודע שאני הולך להריב...
זה יצחיק אותי אגב, שהילדים שלי אמרו, אנחנו במרכזית, וניסיתי להבין מהם על מה אתם מדברים, איזה תחנה מרכזית שבוד השרון.
אז עוד מעט תהיה לך, למרות שגם שם, במקום פשוט לתת לי את הכסף ולאפשר לי לבנות עם הכסף שלנו, שוב, יש דרישות ובירוקרטיות מוזרות.
זה גם תחנה מרכזית, זה גם תחנת משטרה, זה גם כיבוי אש. תשמע, אנחנו עיר של מה, 70 אלף, 70 אלף תושבים פחות או יותר?
67 אלף.
לא הייתי רחוק.
שהמדינה עדיין מתייחסת אליה כמו כפר.
בדיוק, זה כל העניין. זאת אומרת, נכון שאני, שרבים מאיתנו גרים בכל מיני מקומות שהיו עד לא...
אבל הסיפור מקודם על השר והעוזר שקרא לי שמאלן, זה בדיוק על תחנת משטרה.
כן, אפילו נקודת משטרה, נדמה לי שהיה פעם נקודת משטרה, וגם זה לא ממש
יש.
קיים.
לא, יש, יש.
ומה, ליד הדרים שם, זה נקודת משטרה נכון?
לא, יש, יש כמה, והוספנו שוטרים, עשינו מהלכים שאפשרו לנו להגביר.
לא, שם, לא שהם באים פה... כשפרצו, או מתייחסים, אבל זה כבר דיון אחר לגמרי. טוב, תשמע, אמיר, השיחה הזאת התארכה, לא שיש לי בעיה לדבר שעתיים, אבל אני יודע שאתה קצת יותר עסוק, אבל אני מאוד מאוד מעריך את זה שפינית את הזמן שלך, הזמן היקר שלך, שהוא גם הזמן שלי, צריך להגיד, אני פה משלם ארנונה, בכיף, אבל אני חושב שזאת הייתה שיחה שאני, היא בדיוק מה שרציתי שהיא תהיה, זאת אומרת, גם בפוליטיקה הארצית הכללית, גם בהשקפות עולם, וגם בביוב ובשבילי אופניים, ובתחנות רכבת שעוד אין, אגב, באמת רק הערה אחת קטנה, מי שתכנן תחנות רכבת, גם לכפר סבא וגם להוד השרון, וגם לרעננה, מחוץ להרים, צריך פשוט להוריד, לא את הידיים, צריך להוריד לו את הראש, זה כל כך לא נגיש, זה כל כך לא יעיל, שזה פשוט להתפוצץ, אבל אני יודע שזה קרה לפני תקופתך, אני לא יכול להאשים אותך בזה. תודה, תודה על הזמן.
קודם כל אתה יכול, ראשי רשויות אפשר להאשים אותם בהכל, תדע לך, חלק מהכסף.
אני לא בקטע הזה, אבל
באמת זה... זה כל כך קטע שאפילו אתמול בערב, לא הרשיתי לבנות שלי לצפות בטאבלט, כי היה מאוחר מדי. והתפניתי לענייניי, והייתי בטוח שהן מתפנות לענייניהן. ואז הם פתאום הגיעו בצעקות של הפגנה, הפגנה, ולא מתפנות. זאת אומרת, אתה יודע, אפשר להאשים את ראש העיר בהכל. גם הבנות שלו עושות את זה.
אתה רק מתחיל, אתה יודע, היינו צעירות.
זה נכון. זה נכון.
ידידי, זה היה לי לעונג, אני מקווה שנהנית כמוני לפה, למרות שלפעמים קצת זזת באי נוחות.
לא, לגמרי.
בקטנה, בקטנה.
אין שום דבר שזזתי בו באי נוחות. אני חושב שזה, אתה יודע, לא, כראש עירייה לא יוצא הרבה להתעסק בנושאים ארציים, ואיכשהו אגב תלונות, כל פעם שאני כן עושה את זה, אז יהיה מי מהתושבים או התושבות שיגיד לי, תגיד, יש לך יותר מדי זמן פנוי, שאתה מתעסק בנושאים ארציים, למה אתה לא זה? אבל אני כן חושב היום, אפרופו השינויים בתפיסה של תפקיד ראש העירייה, זה בהחלט חלק מהתפקידים שלנו, גם להביע תפיסת עולם ערכית ולשתף בה, ולשים אותה על השולחן ולא להסתיר, ובוודאי לנסות לחתור למציאות שבה לעשות את התפקיד שלנו, יתאפשר בכלל, כי כיום עם השיח האלים ועם היכולת לכתוב כל דבר ברשת חברתית, בוא נגיד שעם זה אנחנו עוד איכשהו מתמודדים, אבל כשיש במשך 4 שנים שאנחנו ראשי רשויות, 2.5 היו בלי תקציב מדינה, 4 מערכות בחירות שמשתקות את המשק, עבודה של שרים שהדבר היחיד שבאמת עניין אותם זה השרידות האישית והדאגה לחברים או לחברות או למצביעים שלהם, ולכן דווקא מהסיבה הזאת ודווקא כשהצעת את השיחה הזאת, אני אמרתי בהחלט התפקיד שלי כראש עיריית הוד השרון להגיד לתושבות והתושבים, גם שלנו, יש מחיר להצבעה בבחירות הארציות, או לאי הצבעה בבחירות הארציות, או למפלגות שלהם תצביעו. וחלק מהמחירים האלה מתגלמים גם בחיי היומיום שלכם, אפילו בעיר איתנה וחזקה כמו הוד השרון, כי גם אנחנו צריכים ממשלה מתפקדת בסוף. ולכן אני מצפה שכולם ילכו להצביע, ושבאמת נצליח לייצר פה ממשלה שגם תחזיק מעמד, וגם תשקף את עולם הערכים, בוא נגיד את הערכים המרכזיים שמאחדים את כולם.
אז תשמע, אני חייב לשמור על היוקרה שלי ועל התדמית, ולהגיד כן, כל מה שאמרת חשוב וקריטי לחיינו, אני פחות אופטימי שזה יקרה בטווח הקרוב, יש לי תחושה שעוד לפני שתתמודד שוב בעוד שנה מעכשיו לרשות העירייה, אנחנו ניפגש בטוח, אבל ניפגש בנסיבות של עוד מערכת בחירות, כי...
אם אני זוכר נכון, אגב, אם זה באמת יקרה, אם אני זוכר נכון, יש איזה עניין כזה שלא עושים בחירות ארציות ומוניציפליות
עוד השנה. נו, אבל מה יעשו? אם הממשלה נופלת? יתחו, יתנו לך שנה במתנה? אוקיי.
זה מסוג המתנות שכדאי להיזהר מהן.
אמיר כוכבי, תודה על הזמן שפינית לי, ואני משוכנע שלא רק תושבי הוד השרון, שיש לא מעט מהם בין מאזיניי, אלא כל מאזיניי בכל העולם, ישמחו, אתה יודע מה, אולי גם להגיב על השיחה הזאת, לא רק להזין לה. תודה.
תודה לך.